אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תופסים אמריקה, כאן תרבות ביום שידורים חגיגי.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס חגיגי במיוחד לכבוד הבחירות שמתקיימות בארצות הברית. אנחנו כאן ב-104.9, 105.3 FM, גם באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט שלנו. שירי קאץ נמצאת איתי כאן, שלום שירי.
שלום רונה גרשון תלמי.
וגם עירה וקסלר ואלעד זוהר שנמצאים איתנו כאן בתוכנית. כמובן, כאמור, אנחנו הולכות לחגוג את עניין הבחירות בארצות הברית, אז אנחנו תכף מתחילות. טוב, אז שירי, כאמור, יום בחירות, ואנחנו לא נכריז כאן על המנצח, זה לא יקרה בתוכנית שלנו, את זה נשאיר לתוכניות פוליטיות יותר, אבל אנחנו כן נערוך כאן חגיגת אוכל אמריקאי, נצא לדרך ונבדוק אם בכלל יש דבר כזה, אוכל אמריקאי.
אין דבר כזה, אני כבר אגיד לך, ואין לנו על מה לדבר ב-52 הדקות הקרובות.
אז יאללה, בחירות טובות לכולם, בקיצור, זה כמו האוכל הישראלי קצת, כל פעם שאנחנו כנשאר, שעות קולינריה מגיעות לאנשהו, אז השאלה הראשונה שתמיד רוצים לדבר איתנו, אז מה זה אוכל ישראלי בעינייך? האם החומוס הוא לבנטיני ונגנב משם? תמיד יש את הדיון הזה. ואנחנו נצא לבדוק, אני חושבת שקורה אותו דבר בארצות הברית, וזה לא מפליא כי זאת מדינת מאגרים, תשמעי, זאת אומרת, כל המדינות שהן קור היתוך של מאגרים, זה מה שנמצא בהם בדרך כלל, איזו שאלה מרחפת של מי שייך האוכל, והאם הוא באמת יציר המקום. אנחנו נשאל המון שפים את השאלה הזאת, ביניהם יש לנו שפית אחת, שאת פנית אליה.
כן, היא הייתה מדהימה.
ספרי.
בארצות הברית מצליחים לא מעט שפים ישראלים. אחת מהן היא עינת.
שיש לה מסעדה שנקראת בלבוסטה.
כן, כן.
עינת אדמוני, נכון?
כן, ומה שהיא, בעצם מה שהיא עושה זה היא מכירה את המטבח הישראלי, שכאמור, אנחנו לא יודעות מהו, אבל היא כנראה יודעת היטב. היא מציגה אותו בפני האמריקאים, והאמריקאים אוהבים בה ובמטבח שלה.
כן, זו מסעדה מאוד מוצלחת. מאוד מצליחה גם. אנחנו על המפית. של ברק יחזקאלי. אז שאלת אותה מה זה אוכל אמריקאי.
בעיניה, בעיניה, מנקודת ראות שלה.
והנה מה שהיא ענתה לנו.
שמי עינת אדמוני. אני שפית ומסעדנית בניו יורק, בעלת המסעדות בלבוסטה וטעים, והדעה הקטנה שיש לי לגבי אוכל אמריקאי, אז אוכל אמריקאי השתכלל מאוד ב-20 שנה האחרונות, מה שאנחנו יודעים על אוכל אמריקאי כהמבורגרים ומק אנד צ'יז, זה לא בדיוק ככה. גם באמריקה יש מאות של תרבויות שונות שהגיעו לכאן, וזה פשוט מלטינג פאט עם הרבה הרבה עניין. אז גם אם היום אנחנו הולכים למסעדה אמריקאית, זה לא אומר שמה שאנחנו נמצא שם זה המבורגרים, סטייקים, פיצה ומק אנד צ'יז, אנחנו נמצא הרבה נגיעות שונות של ממקומות שונים, ואוכל שהוא הרבה יותר מפותח ויותר סופיסטיקדד ויותר מעניין. אני יודעת שאני הקמתי את בלבוסטה, הרבה ישראלים שאלו אותי אם אני מתאימה את האוכל שלי לחך האמריקאי. אז החך האמריקאי השתפר. החך האמריקאי מטייל בחוץ, יש לו אינסטגרם, הוא מבין קצת יותר באוכל, הוא אוכל יותר חריף, יותר תבלינים. זה כבר לא כמו שהיה פעם, וזה מאוד מעניין היום ללכת למסעדה שהיא נקראת Contemporary American, כי אפשר שם למצוא המון המון טעמים שונים.
אז זה בעצם כמו שאמרנו, קור היתוך, המון המון...
הוא השתפר, היא אמרה שהוא השתפר, מגמה טובה, אנחנו בעלייה.
כן, זה ציון טוב. אז באמת לא רק מק אנד צ'יז מהמבורגר, יש עוד הרבה הרבה דברים. אוקיי, אז לפני שאנחנו פונות לעוד שפים מעניינים לדבר איתם על המטבח האמריקאי, אני חייבת רגע לעשות לך כאן קוויז מאוד נחמד, חידון, שפורסם בניו יורק טיימס, אפרופו בחירות וטראמפ וביידן, ובו יש, אפשר להיכנס באתר של הניו יורק טיימס, לראות המון המון מקררים על תכולתם. הנה שירי, אני מראה לך, את רואה, יש כאן כל מיני בקט של KFC, של קנטקי פרייד צ'יקן, גלון של חלב, המון ביצים, ואת צריכה לנחש האם זה מקרר של מצביע טראמפ או מקרר של מצביע ביידן.
וואו.
זה הקוויז. וואו. עכשיו, זה זכה להמון צפיות בניו יורק טיימס. אני נכשלתי כישלון חרוץ. עכשיו, הם גם שואלים, הם מבקשים את זה, תסמני למה חשבת, איזה פריט במקרר הזה גרם לך לחשוב שזה למי מהמתמודדים מצביע בעל המקרר. וזה משעשע, כי את מגלה שאין פה שום חוקיות. זאת אומרת,
אין חוקיות?
לא, זאת אומרת, לא יודעת מה, למצביעי טראמפ יש מקרר עשיר יותר, עשיר פחות, הם אוכלים יותר ביצים, יש להם...
לא, הם אוכלים יותר בשר, כי אין משבר אקלים.
אהה. אוקיי, אז הנה למשל משהו שיכולת לבחון דרכו מקררים, אז אני מציעה לך להיכנס ולבדוק האם ההשערה הזאת עובדת, ובכלל למאזיננו, זה באתר של הניו יורק טיימס, זה ממש ממש נחמד, אז זה החידון הזה. טוב, אז השף הראשון...
זהו, אנחנו נמשיך את הסיבוב שלנו בארצות הברית עם שף יונתן בורוביץ'. אנחנו מכירות את יונתן בורוביץ' מ-M25, מסעדה בשוק הקרמל בתל אביב, אבל הוא למד קולינריה ועבד במסעדות בניו יורק, וגם עד תקופת הקורונה הוא היה נוסע לכל מיני שליחויות קולינריות בצפון ארצות הברית, בצפון אמריקה, בואי נגיד. אוקיי?
שלום לך, שף יונתן בורוביץ'.
אהלן, מה העניינים?
מצוין, מצוין. אז אנחנו ביום חג, חלק יגידו חג לארצות הברית, חלק יגידו שלא, בחירות.
עוד מעט נדע.
זה ייקח כנראה קצת זמן.
האם אנחנו צריכות להערך עם הנשק או לא?
אבל בינתיים באמת אוכל. אז קודם כל, מה זה בשבילך אוכל אמריקאי?
וואה, זו שאלה מאוד רחבה. כמה זמן יש לכן?
תתחיל.
זה... תשמעי, החמש שנים שביליתי בניו יורק ולמדתי שם בעצם מטבח, כישורי קולינריה, זה היו בעצם החמש שנים הכי מעניינות של החיים שלי מבחינת מגוון הטעמים והריחות שגיליתי. זה כי ארצות הברית זו ארץ קלאסית של מאגרים, ובלוק אחד במנהטן אפשר לאכול בערך 20 מטבחים שונים, ולאכול אותם טוב, זאת אומרת, לא... לא חיקויים דהויים מותאמים לרוח האמריקאית, למרות שגם גם, גם כאלה דברים יש.
אבל המטבח האמריקאי הוא כזה, לא? שורה תחתונה. מק אנד צ'יז זה לא איטליה.
המטבח האמריקאי זה המון דברים. מק אנד צ'יז זה לא איטליה, וספגטי מיטפולס זה לא איטליה, וג'נרל צו צ'יקן, שזה לא מטבח סיני, אף אחד לא מכיר את המנה הזאת בסין, ובארצות הברית נמכרות אלפי מנות כאלה מדי יום. זה בעצם מה שהמאגרים שהגיעו לאמריקה הביאו את האוכל שלהם ופשוט תרגמו אותו למשהו שיותר קל לילידים לאכול. אני חייב להגיד לך גם שכשאוכל זז, כשאנחנו לוקחים מתכון מישראל לארצות הברית, הוא לא נתאם אותו דבר. הגלם שם שונה, הטכניקות, הבישול טיפה אחרות. וזה פשוט לא אותו דבר.
אבל יש גם את המאפיינים של התרבות אוכל האמריקאית, שהם תמיד משתלטים על הכל, לא? זה צריך להיות גדול מאוד, מתוק בהגזמה.
מייצג לכאורה משהו. זוכרים את הסרט של מורגן ספרלוק ב-2004, סופר סייזמי, עלה להגדיל את הכל. אני לא יודעת אם הוא עשה שינוי בארצות הברית, זאת אומרת, האם האמריקאים היום השתנו והם פחות סופר סייזמי, הם יותר מודעים?
אני לא סוציולוג אמריקאי, אבל אני יכול להגיד לך שראיתי את הסרט הזה בקרנת בכורה, ומורגן ספרלוק עלה על הבמה ונתן נאום איכשהו בקושי חי את הדיאטה של ה-30 ימים האלה של מקדונלד, אבל למרות שזה מאוד קל לחשוב על מקדונלד בתור מסעדה אמריקאית, כאילו זה מה שיש לאוכל האמריקאי להציע, אני מסתכל על זה אחרת. האוכל האמריקאי התחיל את הרנסנס שלו בעצם גילה את עצמו. די דומה למה שקורה לנו במטבח הישראלי עכשיו, באמצע שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ב-West Coast, שפ אניס, מסעדה בקליפורניה. בעצם כל הדברים האלה שאנחנו מכירים היום, farm to table, nose to tail ו-farm to table, האמריקאים עשו את זה בצורה מאוד מרשימה. וכשמדברים, שמעתי את עינת חברתי, אתה מדברת על קונטמפורי קוויזין, הרבה מאוד, הרבה מאוד שאוב מהעניין הזה של... מה שגדל מסביבך, זה מה שאתה הולך לאכול. ולראיה, יש בעצם שוק עיקרים ביוניון סקוואר, שפשוט זו תופעה שרק הלכה וצמחה, זה בהתחלה היה פעם בשבוע, אחר כך פעמיים בשבוע, עכשיו אני חושב שהם עובדים 4 או 5 ימים בשבוע, והרבה מאוד שפים, גם כשאני עבדתי במסעדות בניו יורק, היינו מתחילים את היום שלנו בהליכה לפארמרס מרקט, כדי לראות מה יש טוב באותו יום. וזה גם אם יש בחוץ קור של 0 מעלות ורוחות של 30 קמ"ש.
אבל זה המקום העילי, אבל המקום העממי הוא פשוט אינסוף רשתות סיניות, נכון?
המקום העממי זה בעצם...
הכי הרבה יש מסעדות סיניות.
יש, אני מאמין שכן.
40 אלף נדמה לי, יותר ממקדונלדס וכל הרשתות האחרות. כן?
זה
כן,
בסך
כן.
הכל מקצוע של מהגרים. זאת אומרת, כשאתה עובר למדינה אחרת, מה אתה יכול לעשות אם אתה לא מכיר את השפה? אז הסינים, התאילנדים, וייטנאמים, מי שאת לא רוצה, לכל מיעוט יש שם ייצוג נכבד, כמובן של הסינים הכי הרבה. זה לא אוכל אמריקאי בעיניי.
לא אמריקאי?
זה לא אוכל אמריקאי. אני לא, זאת אומרת, סצ'ואן אמפייר כזה, שמגיש 14-44 מנות של נודלס, וכמה סלטים כאלה, זה פחות אמריקאי.
אבל אתה יודע, אבל זה מנות שלא קיימות בסין. נגיד צ'ופ סוי, פירושו שאריות. זה אחת המנות הכי נפוצות בארצות הברית, אבל בסינית פשוט זה שאריות, וזה מנה שלא קיימת בסין.
אז למה זה לא אמריקאי בעיניך, יונתן?
כי אני נוטה, אז יש לי רומנטיזציה עדיין למטבח ולמה שלמדתי שם, וקשה לי לחשוב עליהם במונחים רק של מקדונלדס ושל מסעדות... סיני זולות, למרות שאוכל סיני זול זה דבר נהדר כשאתה בהנגובר, למשל.
אבל אולי זה באמת ההבדל בין ניו יורק לשאר ארצות הברית?
תשמעי, באופן כללי, כשעכשיו יש בחירות בארצות הברית, כשמסתכלת על המפה של ארצות הברית, בעצם מה שקורה, זה מה שחשוב, זה בעצם מה שקורה בכתבות, באסקוס ובאוסקוס. מה שקורה במרכז, אני פחות מעודכן. אני כן יכול להגיד לך שכל... תורה קולינרית חדשה שהתגלתה לעולם עברה דרך ארצות הברית וכנראה הגיעה איפשהו או מניו יורק או מ-LA וסן פרנסיסקו.
בוא נעצור רגע בסן פרנסיסקו.
זה בעצם היתרון, זה בעצם הגדולה של האמריקאים, כאילו שהם יודעים לעשות הכל, הם יודעים לארוז את זה בעטיפה, להגיש את זה לסועד, ככה שהוא לא ירגיש שהוא... מפחד, או שהוא לא ירגיש מוזר, בואי נגיד את זה ככה.
זאת אומרת, אמריקאים מוכנים לטעום דברים שבמקומות אחרים מאוד חוששים לטעום, זה מה שאתה אומר?
כל זמן שיש בזה מספיק סוכר וחומץ, אין שום בעיה.
בוא נדבר רגע אבל באמת על סן פרנסיסקו, בוריטו, כל האזור הזה.
נכון, להשפעה מקסיקנית קלאסית, גם כל הסיפור הרגיל של המאגרים, יש מסעדות, הם לא יכולים לבנות מסעדה כי אין להם כסף, הם עושים פוד טראקס, כמה חלק מהאוכל הכי טוב בארצות הברית היום בעצם.
במסעית, מדהים. פוד טראקס
כאלה, בדיוק, מה שבארץ לצערי אי אפשר לעשות בכלל.
אתם יודעים שבחיפה אגב, סליחה שאני קוטעת, יש עכשיו סצנה מטורפת של הקורונה, שיש מלא פוד טראקס, קראתי עכשיו על איזה 10 מסעיות כאלה שמוכרות אוכל. מתחיל כאן משהו.
וואלה,
זה חידוש מעניין בשבילי, כי יש עם זה בעיות מול יודע, משרד הבריאות. יש עם זה בעיות כן. גדולות מאוד מול העירייה ומול משרד הבריאות, עניינים כן, כן. כאלה. בארצות הברית זה לא קיים, ואז יש חיבור של כל מיני מטבחים שלא חשבנו שהם יקרו אף פעם, למשל בשנות ה-90 עד שנות ואילך, זה נובו מצואישה שלקח בעצם את המטבח היפני שהוא שולט בו, ודרך המסע שלו בפרו, פתח מסעדה בארצות הברית בשיתוף רוברט דה נירו, היום זו אימפריה אדירה של מסעדות, בעצם מחבר את המטבח היפני והפרואני, רואים את זה עכשיו אצל רוי צ'וי, שהוא בעצם קוריאני, והוא גדל ב-LA, והוא עושה, מחבר בעצם את המטבח המקסיקני למטבח הקוריאני.
שזה צירוף מטורף, לא? זה צירוף הכי לא ברור.
נכון שזה לא ברור, יש עוד כמה שפים שפועלים בזירה הזו, ובעצם כאילו... לוקחים את הטעמים שהם ספגו וקלטו בבית ומתרגמים אותם בצורה אחרת על פי ההשפעות. כשאתה עובד בארצות הברית במסעדות, אתה נורא מושפע מכל שף שאתה עובר דרכו. במיוחד אם המטבחים הם מאוד שונים אחד מהשני. וכמובן, יש את ההישג הכי גדול של האמריקאים לפי דעתי, שזה הברביקיו. הברביקיו כטקס, לא סתם כמנה שמגישים אותה לשולחן.
ואתה אומר את זה כאחד שעובד ב-M25.
נכון, ואני אומר את זה כאחד שיודע כמה קשה זה לעשות ברביקיו טוב.
מה זה אומר הטקס, יונתן?
זה בישול הבשר הזה בעצם בישן, בטמפרטורה של 80-100 מעלות, למשך הרבה מאוד שעות. ואז, את יודעת, אנשים באים, בדרך כלל יש תור כבר בבוקר או אחרי צהריים. זה טקס שלם, זה כמו אפשר להקביל את זה לאסדו ארגנטינאי, זה לא רק האוכל, זאת אומרת. זה כל מה שמתלווה ומסביב. וכמובן, העוף המתוגן המדהים שלהם. זאת אומרת, יש לארצות הברית המון המון גוונים, המטבח של הדרום, לואיזיאנה, מיסיסיפי, טקסס, הקובנים בפלורידה, you name it, איפה שאת לא הולכת, כאילו יש משהו מעניין לאכול. ואני הייתי פעם אחרונה בכנס של שפים אמריקאים, קודם כל זה מאוד יפה לראות את הפרגון שיש להם אחד לשני.
איפה בארצות הברית היה?
במיאמי, בפלורידה, פסטיבל גדול מאוד של South Beach Food and Wine Festival, באים שפים מכל העולם, וגם כמובן מכל ארצות הברית, ופשוט לראות, קודם כל לבשל ליד החברה האלה, זה טענו גדול, וגם ללמוד ולהשאיר את עצמך דרך האוכל שלהם, זה כיף עשיר, אני ממש מתגעגע כבר לפעם הבאה.
אז אמרת שהם מפרגנים אחד לשני, אז אני רוצה רגע להשמיע לך, תשמע ברשותך, להשמיע לך קטע קצר שהקלטנו עם השפת רימה אוליברה, שנולדה בארצות הברית ומבשלת כאן בארץ, והנה מה שהיא אמרה, אנחנו תכף נתרגם.
Hi, I'm Rima Olivera, the owner of Oasis Restaurant and also El Gato Azul, my authentic Mexico City restaurant in Tel Aviv. Growing up in the country on a vegan commune, I wouldn't really say I had a typical American childhood. But I went to work at age 14 in the professional kitchen, and it was an epic time for the beginning of true California cuisine. Everything possible was grown locally, organically, with emphasis on wild foraged plants. I spent a lot of my time in Mexico, and I fell in love with the country and its diverse and amazing foods, so different from what Americans think Mexican food is. There's no such thing as burritos, crunchy tacos filled with cheese and guacamole, fajitas, etc. All these things were invented in Texas to please the American palate. I try to keep Oasis as true to my Californian background as possible. No processed ingredients, very little or no cream or butter. Fresh produce grown especially for us. Fish only from Musi and only fresh. Meat we source from Israel and never use frozen Argentinian meats, etc. At Gato Azul, we keep things 100% authentic, exactly as I learned in Mexico City. No guacamole covering everything, the spices traditional and everything handmade. What I love about American food is that the country is so huge and the people are so different. You can drive an hour and experience absolutely different food from where you started. I'm not saying it's all good because it isn't, but the sheer amount of different regional specialties is impressive. I'm still saying San Francisco has the best food in the U.S., a lot of it because of the huge Mexican population, which contributes to the amazing cuisine there. Thank you.
אז שירי, תכף תתרגם לנו, ואחר כך אני רוצה לשאול אותך, אמרת על הפרגון הזה, וכאן רימה אומרת לנו, תכף תתרגמי לנו שירי, סן פרנסיסקו באמת היא המקום, האוכל
הטוב ביותר.
תכף נדבר קצת על המעמדות האלה, אבל שירי, תספרי לנו קצת.
בכמה נקודות. קודם כל, שהיא גדלה בקהילה טבעונית בילדותה, היא חיה בתקופה של אוכל מקומי ואורגני בקליפורניה, היא בילתה במקסיקו, והיא גילתה שאין דבר כזה בוריטו, זה המצאה מטקסס. האוכל במקסיקו הוא בלי שמנת וחמאה, זה גם של האמריקאים. אין דבר כזה בוריטו, כי זה מחיטה אגב, אני מוסיפה פה. והיא אוהבת את המגוון של ארצות הברית.
אז אלה הדברים שרימה אוליברה אמרה, ואני רוצה לשאול אותך, יונתן בורוביץ, זה באמת, זאת אומרת, היא כאן דיברה על המטבחים הטובים באמת, מה נמצא למעלה ומה למטה. זה לא משהו שקיים בארצות הברית, המן תחרות הזאת, בגלל שהיא כל כך גדולה ומורכבת?
קודם כל יכול להיות שדיברנו על פרגון בתוך התעשייה, אני חושב שיכול להיות הרבה מהעניין, זה באמת שאנשים שנפגשים ושפים שהולכים למקומות, באמת כאילו יש להם מספיק קהל והם לא מתחרים באותה ביצה, זו תיאוריה מעניינת, כמובן שאין לי שום דרך לבדוק אם היא נכונה או לא. אני רימה כמובן צודקת בכל מה שהיא אומרת, אבל אני חושב שבהיבט הזה יותר נכון להסתכל על התרומה האמריקנית אני רוצה לדבר רגע פחות על אוכל, אבל מסעדנות, כמסעדנים. הקונספט של האמריקאים לקחו את העניין הזה של מסעדה, והפכו אותו ממש לבין מדע לאומנות. והשפים הכי גדולים היום, גם הצרפתים, הם בעצם יש להם, הבסיס שלהם הוא בארצות הברית, בין אם זה דניאל בולו, בין אם זה אריק ריפר, והם בעצם גם שיטת העבודה במטבח האמריקאית היא שונה מאוד מהשיטה הצרפתית הקלאסית. בשיטה הצרפתית הקלאסית התחנות מפוזרות והטבחים מביאים את הצלחת קדימה. בשיטה האמריקאית כל הטבחים עומדים מול השף והוא פשוט רואה כל מה שהם עושים. זה בעיניי התרומה הגדולה. לאכול טוב בארצות הברית, לאכול פחות טוב בארצות הברית, זה אפשר בכל מקום, צריך כמובן לדעת לאן ללכת. אבל זו הגאונות של האמריקאים בעיניי, כי בין אם ברמת הניהול של הניהול המסעדני שלהם, עד לרמה של איך הם מנגישים את האוכל. אז יכול להיות שלפעמים זה לא נאמן למקור, אבל אני לא יכול להתווכח עם הצלחה של רשת מסעדות כמו צ'ילדקייק פקטורי לצורך העניין, כן? עם מאות לוקיישנים בכל ארצות הברית.
לגמרי, והעניין הפוליטי, התחלתי עם שיר עם הגימיק הזה של מקרר של מצביע אחד מול מצביע אחר. זה משהו שמתחבר לך לארצות הברית? כאילו, הכיתוב הזה בין מי אוכל מה?
תראי, בניו יורק, זאת אומרת, איפה שאני גרתי, זה לא הורגש בכלל. אנשים מאוד מאוד מכבדים אחד את השני ומאוד מאוד מקבלים אחד את השני. אני חושב שבחלקים אחרים של ארצות הברית, זה יותר תופס. מה שכן אני יכול להגיד לך, שבכל שנות ניסיון שלי כשף, זה די ברור לי שמה שאנשים מחליטים לאכול, הוא מצביע על הרבה יותר מהטעם שלהם באוכל. בואי נגיד ככה, ולכן אני יכול להבין את התרגיל הנחמד הזה של הניו יורק טיימס. מעניין אם אני אעמוד בו דרך.
זהו, רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שתצליח.
אני אלך לבדוק.
טוב, זה תרגיל מחשבתי מרענן. טוב, תודה רבה לך.
תודה
לכם. נהננו מאוד.
גם אני, שנדע ימים יפים.
בדיוק, ושהבחירות האלה ייגמרו בטוב.
וגם הקורונה.
וגם הקורונה, לוואי. תודה רבה, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
בכל פעם שיש, שאין סגר, אני קולטת בעין שלי תור מאוד ארוך שמסתרך באבן גבירול, והוא תמיד מסתרך מול הוויטרינה, שזאת מין מזללה סלאש דיינר של שף בשם נתי מנשה. נתי הגיע מארצות הברית, הוא חי שם לאורך שנים, ואח שלו עדיין חי שם, והוא עדיין מסעדן ושף. אנחנו נדבר איתו עכשיו על המבורגר הכי אמריקאי שיש. שלום נתי.
אלן.
תגיד, זה באמת הכי אמריקאי שיש המבורגר? זאת אומרת, זאת המנה האמריקאית?
כן, אפשר להגיד. זה הפלאפל של האמריקאים, זה המאכל האהוב על האמריקאים. זה הכי נגיש, הכי זול, הכי טעים. כן, בכל מדינה בארצות הברית, לאן שלא תלכי, תמצאי את הגרסה הכי מתאימה לאותו האזור של ההמבורגר.
שזה בכלל אבל גרמני, לא? זה מהמבורג, או שאני טועה.
לא עשיתי מחקר היסטורי על ההמבורגר באמת, לא, אין לי מושג. יכול להיות.
אז אנחנו אומרים שזה בעצם... אנחנו לא יודעים אם זה גרמני, אבל האמריקאים ללא ספק ימצאו אותו. זה גם נורא נוח לאכול המבורגר, לא? אתה מחזיק ככה את הלחמנייה בשתי ידיים, וזה משהו שאמריקאים יכולים להתחבר אליו, הנוחות הזאת.
וישראלים בעיקר, לא יודע, מכל השנים שאני פה בארץ, שמתי לב שישראלים לא כל כך אוהבים ללחלך את הידיים.
ואמריקאים כן? כאילו בארצות
הברית? ואמריקאים כן, כן. סתם לדוגמה, כנפיים, בפלו ווינגס, אמריקאים אין להם בעיה לאכול עם הידיים ואחרי זה ללקק את האצבעות. ישראלים רוצים דברים קצת יותר אסתטי, קצת יותר נקי מהאמריקאים.
בוא נדבר רגע אבל על הדרטי צ'יקן שלך, שזה היה סיפור די מטורף. זאת אומרת, גם בשביל זה יש תור. מה את מגישה? מה זה בכלל דרטי צ'יקן?
זה אוף שמושרה כמה שעות כדי לתת לו עסיסיות, אחר כך הוא מצופה בקמח, מטוגן, עובר סוג של טבילה בשמן צ'ילי, ואחרי זה יש תבלין יבש שהולך מעליו, הלחמניה עוברת קליעה עם חמאה, סוג של פרנץ' טוסט, מנה מושחתת, והוא מגיע ברמות חריפות שונות, מפיקנטי עד לחריף מאוד מאוד, מנה מאוד מסורתית בארצות הברית, במיוחד באזור הדרום.
באזורים עניים, נכון? היא הגיעה מאזורים עניים של, אפילו של עבדים, נכון?
זה כן, כן, והמנה של נשוויל צ'יקן זה מגיע מטנסי, שהתחיל במעין סוג של... נקמה של אישה מסוימת שבעלה בגד בה והיה להם מקום של פרייד צ'יקן, אז היא החליטה להכין לו סנדוויץ' של פרייד צ'יקן והיא עשתה אותו אקסטרה אקסטרה חריף עם קיין פפר וככה התנקמה בו. זה היה סוג של, זה סיפור, אבל אני לא יודע כמה זה אמיתי, זה באמת המקור של המנה הזאת, אבל
אבל כן, הוא הולך איתה לאורך הדרך. עכשיו, תגיד, איך אתה נמשכת לכל המנות האלה? זאת אומרת, איך זה שאתה עושה דווקא דרטי צ'יקן והמבורגרים טובים בויטרינה? מה משך אותך לאוכל הזה?
שעשיתי עלייה לארץ, ראיתי שכל תחום המזון מהיר, במיוחד באזור ההמבורגר, היה מאוד בנאלי, חסה עגבנייה וחמוצים. ולא היה שום דבר מעניין, לא היה טוויסט. אם זה בצ'יפס, או אם זה בהמבורגר, או אם זה במנות האוף. וזהו, וניסיתי כמה דברים חדשים, לשנות פה את הצנה טיפה, והקהל הגיב בצורה חיובית.
הקהל, אתה אומר, אבל בעצם מדינת גוש דן, אם נקרא לזה ככה, פשוט הפכה את ההמבורגר לאוכל הלאומי שלה, לא? זה נהיה הדבר.
כן, כן, לא, זה מטורף, זה מטורף. כי... יכול להיות שזה גם, קודם כל, אני חושב זה הרבה קשור באינסטגרם, זה מנות שמצטלמות יפה, ועם כל ההתפוצצות של הסושיאל מדיה בעשר שנים האחרונות, אני בטוח תרם לנושא הזה. וכן, וגם תורת האכילה של האנשים שהם יוצאים למקום של פסט פוד, והוא בעצם בילוי, אם זה... סתם לדוגמה, אם זה הקוסם, שב-1980 בעצם הוא המקום היחיד בגוש דן שאתה הולך לאכול פלאפל, ויש לך בילוי, זה מקום עם אווירה, מקום שנעים לשבת בו, ומקום שאתה רוצה להביא חברים שלך שהם תיירים, וזה המקום שאתה רוצה לקחת אותם לאכול.
אז זה משהו מהחוויה האמריקאית בעצם אצלך, אתה אומר, אבל אני הבנתי שזה ההמבורגר עצמו.
כן, אבל גם זה כאילו, אז אני חושב שחוץ מהקוסם שהביא את הקטע של אוכל רחוב ישראלי אותנטי, אם זה סביח פלאפל ושוארמה, הוא היחיד שעושה את זה עם אווירה. ובהמבורגר אני חושב, אני לא יודע, אולי זה האנשים הפועלים מאחורי זה, אולי היה להם קצת יותר קל לעשות את זה, להביא את המנה של ההמבורגר עם אווירה, אם זה בתרבות ההיפ-הופ, אם זה, אני לא יודע, אבל זה קצת יותר עובד, אווירה ומזון מהיר אמריקאי.
טוב, אז לסיום נשאל אותך, שיחקתי עם שירי מן משחק שהופיע בניו יורק טיימס, שמזהים מקרר של מי בוחר מי בוחר בביידן ומי בוחר בטראמפ, לפי מקררים. אתה היית מצליח לנחש לדעתך במשחק הזה?
מה, מי הולך לזכות?
לא, מי הולך להצביע? ניו יורק
טיימס העלה כל מיני מקררים של אמריקאים, והגולשים היו צריכים לנחש מקרר של איזה מצביע זה, לפי האוכל שנמצא בו. אתה היית מצליח במשחק הזה לדעתך? אני נכשלתי פשוט, אני קיבלתי איזה 40% תשובות נכונות.
אני חושב, לא יודע, אני לא בטוח הייתי מצליח. תשמעי, אם כנראה מן הסתם מי שאוכל אוכל יותר ג'אנק, מן הסתם מצביע לטראמפ, אבל
יכול לא בטוח. להיות,
אבל לא בטוח, יכול להיות מישהו שיש לו קוויאר במקרר ושמפניה יקרה גם מצביע לטראמפ. אני מאמין שיש גם הרבה דמוקרטים שמצביעים לטראמפ משיקול כלכלי, הם פשוט שאומרים על זה בשקט, כי זה לא קול להצביע לטראמפ.
נכון, נכון. פוליטיקה ואוכל זה דבר מסובך, זה לא... טוב, בסדר גמור. אז תודה רבה שהיית איתנו, שמחנו לארח אותך ביום בחירות בזה. נתי מנשה, ויטרינה, המון המון תודה.
תודה לכם.
ושירי, לפני שנעבור למרואיין הבא, אני רוצה להשמיע לך את מה שליאור לב שלח לך.
שף מניו יורק.
שף מניו יורק, שיש לו חנות תבלינים, תקשיבי.
שלום, שמי ליאור לב סרקרז. אני בעלים של חברה בשם לבואט, ממוקמת במנהטן, ניו יורק, קיימת 13 שנה. החברה מתמחה בייצור תערובות תבלינים, יבוא של תבלינים מכל העולם. המטבח האמריקאי הוא קצת קשה להגדרה, מדינה מאוד גדולה עם המון אזורים שונים ודמוגרפיה והשפעות אתניות ותרבותיות ודתיות. קשה קצת לדבר על מטבח אמריקאי. מה שכן רואים בשנים האחרונות זה מטבח אמריקאי אזורי, שבו ההשפעות של הטרואר והאנשים ותנאי הגידול והחקלאות והמוצרים הם אלה שבעצם מכתיבים את המטבח המקומי. יש גם בהחלט התעוררות גדולה בארצות הברית כמו בשאר העולם להחיות מטבחים אתניים מאזורי המוצא של המאגרים שמרכיבים את אזורי ארצות הברית. האיטלקי, הקוריאנים, הסינים, הים תיכוניים, מזרח תיכוניים. מובן שהדברים שהם עדיין מאוד גדולים וחזקים זה נושא הברביקיו בכל המדינות השונות, וגם פה רואים שינוי מעניין של להתחיל לבנות מטבחים דוגמת הברביקיו שיש להם השפעה בין מדינה כזו למדינה אחרת. Yeah.
vicious tempers fight. Next day starts a riot. Knives and guns are drawn. Two black boys get killed. One white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. But you decide, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted. No one know her name. Lots of people hurt and angry. She's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. On back streets of America, they kill the dream of America.
השיחה הבאה הולכת להיות מתוקה במיוחד.
זה הכינוח, בואי.
זאת, זה, כן, זה הפינאלה היפה שלנו. עם נועה רוזין, יוטיוברית קולינריה ומגישה בערוץ 13.
שלום נועה, תודה שאת איתנו.
אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים. אני תמיד כשפונים אליי זה בוקר טוב, כי זה תוכנית הבוקר, אז גם בלילה זה בוקר טוב.
גם אם זה בחצות, את אומרת בוקר טוב.
זה באוטומט, זה בסדר,
וחלק
מזה.
מי שעוקב אחרי נועה יודע שאצלה תמיד, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, המון מתוקים, המון התייחסות לארצות הברית.
עכשיו זה, נכון. את יודעת, זה יום הבחירות, ואנחנו ככה כמהות לשמוע על הולכים להצביע, שולחים את המעטפה בדואר במקרה הזה, ומה הולכים לאכול מתוק.
אוקיי, אז קודם כל, אני בטוחה שבגלגול אחר, אני אמריקאית אוביס, יושבת אנגלית של קנטקי פרייד צ'יקן, רואה כזה בשידור חוזר פרקים של ג'רזי שור או משהו כזה, אז מה שנקרא, התקשרת לבן אדם הנכון. תראו, אמריקה באופן כללי, זה קצת כמו ישראל, זה עירוב תרבויות ענקי. אפשר למצוא שם הכל מהכל, אבל במתוקים יש איזשהו קונסנזוס, שאומרים שהמקור שלו כאילו הוא באמת אמריקאי, כי אף אחד הוא כמו איזה סימולקר כזה, זה איזשהו מקור שאיבד את הזהות שלו, את הייצוג המקורי. אז כשמדברים באמת על המטבח האמריקאי, מדברים על הרבה מאוד קינוחים, תמיד גדולים, תמיד מפוצצים בסוכר, וכמעט תמיד מוגזמים, וכל קינוח הוא מאוד מחובר גם לעול איזשהו דמות תרבותית, סרט, סדרה. למשל, בואו נלך על הדבר הכי קלאסי בעולם, על הקאפקייקס. למשל, קאפקייקס, שהיה בעצם הדבר הזה שהקרות בית, שהגורו שלהם זה מרתה סטיוארט, היו מכינות לימי הולדת בכל גיל, הפכו להיות אחד הדברים הכי סקסיים שיכולים להיות בעקבות סקס בעיר הגדולה. לא יודעת אם אתם זוכרות את הפרק שנראה לי, זה הייתה קרי וסמנטה, או לא, זה לא הייתה סמנטה, תכף אני זוכר איך קוראים לה, לג'ינג'ית, אני לא מאלה שראו את זה הרבה. יושבות מחוץ למגנוליה בייקרי בחוף בליקר במנהטן, ומנשנשות להם בענאה קאפקייקס, כמובן שיום אחרי היה תור אינסופי ש... מה שנקרא מסתרך עד רגעים אלו בתקווה שמנהטן פתוחה אפרופו קורונה, הקאפקייק הפכה להיות משהו שהוא מאוד מאוד מסוכר ומדובר, ואוכלים אותו בענה הגדולה.
והוא מאוד צבעוני כזה למעלה, בדיוק האמריקאי, הקלאסי.
בול, וגם מאוד אינסטגרמי צריך לומר.
למרות שזה היה עוד לפני האינסטגרם, אבל זה את לא תדעי כצעירה מדי.
לא, לא, אבל הנה אמרתי, זה היה, זה התחיל לדור אותן הקרות בית עם מרקסיות והספרי בישול. וגם, אתם יודעים, אותן הקרות בית, גם תמיד יש איזושהי תחרות סמויה כזו. מי עושה את הפרוסטינג, הכי יפה, הכי מדויק, הכי מצויר. אז מה שנקרא עוד הרבה לפני האינסטגרם, זה היה קיים שם. כשאנחנו באמת מדברים על קינוחים אמריקאים, אנחנו מדברים על קאפקייקס, כמובן, אתם יודעות מה, אם נלך רגע לארוחת בוקר, ארוחת בוקר אמריקאית כהלכתה, היא נפתחת בכינוח, זה המגדל פנקייקס.
נכון.
המפורסם שמגיע עם מייפל.
זה לא כינוח, זאת הכנה לכינוח, אבל הוא עדיין מאוד מתוק.
בדיוק.
עם המון חמאה, כן.
המון חמאה, וגם יש גם את התוספת של בייקון, אם אנחנו זה בסדר שנדבר רגע לא קשר. אז החיבור הזה בין המתוק של המייפל, המלוח של הבייקון, יוצא...
עם המון אומאמי, כן, כן, זה הסגנון שלהם.
בול, וזה באמת יוצר גם מנה אמריקאית מאוד קלאסית. אגב, בארוחת בוקר האמריקאית יש גם את הסטיקי רול, שזה לחמניה קינמון כזו שנוטפת סוכר, קצת מזכיר את מה שאנחנו מכירים היום כסינבון, סינרול, אבל זה התחיל בתור מאפה של ארוחת בוקר.
עוד שיטה לפתוח את התיאבון, כמה מתבקש.
בדיוק. עכשיו, לצד שני אלה מככבת בעיקר מהמטבחים של הדרום של ארצות הברית, זה הפשטידת הלחם המתוקה, זה מה שנקרא לזה האחות ההדשנה של הפרנץ' טוסט, נקרא לזה ככה. אז באמת, כל הקטע הזה, גם של ארוחת בוקר, סביב אחד טקסים אמריקאים שסובבים סביב קינוחים, כמו למשל הסנדיי, הגלידת סנדיי, אתם זוכרות את זה, זה גם
היה.
גם כל התפריטים לפעמים, גם במסעדות טיילת ישראליות מוצאים את הסנדה עם הצילומים.
שזה פשוט גלידה שיצאה מכלל שליטה. היא מתוקה בטירוף, עם המון רטבים ותוספות.
זה נגיד, למשל, התיעוד של הסנדה הופיע לראשונה בתחילת המאה ה-20, נקרא לזה, ויש אין ספור גרסאות לגבי המקור שלה. הכי נפוצה מספרת שהכינוח הזה בכלל הוא התפתחות של משקה שנקרא פלוט, שזה הסודה עם גלידה, שאסור היה להגיש אותו בסנדייז בגלל הדת. אבל בגלל שהיה לדבר הזה, לסודה והגלידה, זה אופי כזה תוסס, אז פשוט שינו את זה והפכו את זה רק לגלידה, עם מלא מלא סירופים וצבעים ותוספות של דבנים נוראים ואיומים, שלא ברור לי איך בכלל אנשים אוכלים את זה. אבל באמת, סביב הדברים האלה, למשל סמורז, סמורז מאוד מזוהה עם הצופים האמריקאים. מה אוכלים סביב המדורה בסקאוט, בבוי סקאוט, כמובן, כי הבנות לא יוצאות לשטח, הן רק מגישות וגיעות דור לדור. אז זה באמת שני הביסקוויטים הנפלאים האלה, עם המרשמלו והשוקולד, שאגב, אפרופו אינסטגרם,
שמכניסים את זה למדורה, לא? זאת אומרת, זה חלק מהעניין.
בדיוק. כן, כן, סולים את זה מעל אש חיה, וגם, אם אתם תסתכלו היום, אפרופו מרתה סטיוארט, ובכלל, עוד הרבה מאוד בלוגרים ובלוגרים נהדרים, יש היום משהו שנקרא טארט סמורז, שזה אחד הדברים הכי יפים, שהם מסתכלים עליהם, זה מרשמלו כזה, קונים מרשמלוים קטנטנים כאלה, צלועים על טארט בצק נפלא, זה נורא טעים, סליחה, אני צללתי לי לתוך הבלוטות רוק שלי.
רגע, אבל אני חייבת להתקיל אותך עם משהו בכל זאת, שהוא קצת יותר שנוי במחלוקת, בטח לישראלים. בצק עוגיות.
כן, קוקי דו, שאוכלים אותו חי.
אוכלים אותו חי. אוי, 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 שתינו מאבות את הפנים, ואני שומעת שם את נועה מרוצה. את איתנו?
לא, 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 אני לגמרי איתכן, אני עד היום לא מצליחה להבין את הפריטה האמריקאית הזאת, איך אוכלים בצק לא חוי.
זה בדיוק, זה בדיוק האמריקאים, לא יכולים רגע לדחות סיפוקים, חייבים הכל באותו רגע, לא?
בגלל זה חצי מהאומה הזאת היא יובי, היא יובי, כאילו כנראה.
זאת אומרת, קונים את זה בסופר לא מוכן, צריך להגיד, זה לא שמכינים חצי בצק.
או שמכינים בבית.
אבל יש גלילים כאלה ענקיים.
וזה גם נכנס לתוך גלידות וכל מיני זוועה.
בול, בול. יש טעמים מאוד מפורסמים, גם של הגנדז וגם של בן אנד ג'ריז, של בטעם קוקי דו, שזה נכון, וגם יש פילסברי, לא יודעת אם אתם זוכרות, היה להם פעם כאלה גלילונים כאלה מוכנים. אז בדיוק, אז הם גם...
אז למה להפות את זה, אם אפשר פשוט כמו שזה מול הטלוויזיה? תגידי, אני יכולה לעשות איתך רגע משחק קטן של לזלול או לפסול? אני אגיד לך שמות של עוגות ותגידי מה את חושבת?
Let's do it.
אוקיי, אלסקה. המרנג החרוך עם הגלידה בפנים.
כן, 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 לזלול, לזלול, בטח.
לזלול, אוקיי, ניו יורק צ'יזקייק.
או, הכי לזלול.
לזלול. מה ההבדל בין זה לבין עוגת גבינה רגילה?
אני חושבת שהעוגת ניו יורק צ'יזקייק היא הרבה יותר תחוסה, היא עשויה, זאת אומרת, לוקחת ממנה ביס אחד, את מכירה את העוגת גבינה של הקופי בר?
כן, אז מרגישה שאת הלכת על זה עד הסוף.
זאת אומרת, זה לקחת את זה...
בלי עבריריות הנוגה.
ממש, בכלל לא מעט מאוד קמח, הרבה קרים צ'יז אמריקאית, 27-30 פלוס אחוזי שומן, זה ביס, זה וואחד ביס, והיא נוכחת מאוד בפה.
הם חסרי חמלה, האנשים האלה. פאג שוקולד.
מה ההבדל? מה ההפך מהלזלול?
לא לאכול.
לא לאכול, אז לא לאכול.
לא לאכול, לפסול.
לפסול,
פסלת. פאי רוקי רוד.
אוי, ורוקי רוד זה טור, ברור
שלזלול. לזלול, שעם קצת מלוח, נכון? הקלטיק.
תראי, בטח, כן, כן. ואפשר גם לדבר אחר כך גם על חמת בוטנים, אבל כן, המלוח מתוק מפחיד של תפקיד מאוד מרכזי במתוקים האמריקאים.
כן. מיסיסיפי מד פאי.
אהו, מד פאי.
מרשמלו, שוקולד, כן.
לזלול, תקשיבי, זה לא משחק פרי אצלי.
הקרק פאי, שאת יודעת, שהפכה להיות הלהיט גם בשנים האחרונות.
אז זהו, רשמתי לעצמי, זה באמת בתור נקודה לדבר איתכן, אם זה בסדר שנייה לעשות פה פתיחת סוגריים בתוך המשחקון, אז הקרק פאי היה בעצם כינוח מאוד מאוד זול ופשוט, גם של הדרומיים בעיקר בארצות הברית, שהוא מבוסס אך ורק על שיבולת שהוא על חמאה וסוכר. זה נשמע נורא מוזר, מה כבר יכול להיות כל כך טעים בזה, אבל קריסטינה טוסי, שהייתה הקונדיטורית הנפלאה של מומופוקו, של השף דייוויד צ'אנג המפורסם, ארצות הברית, חצי קוריאני, חצי אמריקאי, התחילה אצלו בתור קונדיטורית, והוא פתח יחד איתה, כאילו פתח לה ותחת חסותו, את המילק בר, זו קונדיטוריה מדהימה שנפתחה בהתחלה במנהטן, ויש לה כבר סניפים בכל ארצות הברית, היא זאת שהכינה לעובדים צוות, אוכל צוות, שזה אחד הדברים הכי נוראים בסופו של דבר אוכל צוות, אבל היה עם סבב כזה במסעדה. עוד לפני הקונדיטוריה, והיא רצתה נורא לשחזר את הקרק פאי הזה, ומסתבר שיצא לה פשוט כינוח מופחת וטעים בצורה בלתי רגילה. המקום של השם שלו, אגב, הוא לא כל כך ברור, זה לא ברור אם זה הקרקס, כאילו הסדקים שיש על הפאי הזה, או שהוא ממכר כמו קרק.
אני חושבת שזה אופציה 2.
כן, יש סיכוי כזה. כן. והיא פשוט, מה שנקרא, החזירה עטרה ליושנה, הכינוח שכמעט עבד בתהום הנשייה של ההיסטוריה הקולינרית האמריקאית, היא פשוט החזירה לו איזושהי עדנה של, של שנים עברו והפכה אותו לבאמת כינוח שמאוד מחכב, לא רק שם, גם פה, שימו לב, יש פה הרבה מסעדות בארץ, לפחות בתל אביב, אני יודעת, מגזינו, M25, יש הרבה מסעדות שמתהדרות בקרק פאי הזה, וזה הכל נטו בגלל קריסטינה טוסי, זה עיקה גלים, אז ברור שלי זלול.
אז אני רוצה לחדד
רגע, אבל עוד דבר אחרון, שאני בכל זאת, אני יודעת שיש איזה סיפור של נועה סביב זה, ואני חייבת לעצור גם על זה. קרונת.
קרונת, כן, של דומיניקן סל, בוודאי.
נכון שאת עמדת בתור, אני לא טועה.
אני עמדת בתור, האמת שפעמיים, בוא נתחיל
עם הסיפור. פעמיים עמדה בתור.
כן, בוא נתחיל עם הסיפור. דומיניקן סל הוא חתיכת שובב של שיווק, כי מה הסיפור? אף אחד בהתחלה לא עמד בתור לקרונת, שזה שילוב שהוא קרוסון ודונט ביחד.
שזה בעצם בצק קרוסון מטוגן. זה נשמע די זוועה, וזה בחור צרפתי שעבד בפושון, הביא את זה לניו יורק.
נכון, והוא, לא יודע, זה הוא ספציפי, החברים שלו שהם גאוני שיווק מטורפים, אבל הוא פשוט צייץ בטוויטר שיש תור, לא היה תור, והוא יצר את התור על ידי ציוצים שיש תור, וביום הראשון שבאמת כאילו, נוצר תור, הוא צילם את זה במצלמות הבטחה, והוא שכפל את התמונה הזאת, וצילם אותה, וכך אני אתור סביב הקורונה, כן?
אני הבנתי, אבל גם שהוא הוציא מספר מוגבל של קורונטים בכל פעם, ואז נוצר שוק שחור סביב זה. לא יכולת להסיע.
אני לא יודעת, אבל אני יודעת שפשוט כשהייתי בניו יורק לפני, נראה לי זה היה 5 שנים פלוס מינוס, אז עמדתי בתור ב-6 בבוא, המלון שהיה גם מצחיק, הייתי במלון של טראמפ. אבל זה היה ממש קרוב, ופשוט עמדתי שם ב-6, קצת לפני 6 בבוקר, יש להם חבר'ה כזה צעירים שיוצאים כזה לתת אימות קטנות למי שעומד בתור, יש לכל חודש טעם נפרד, אז אני נפלתי על תות ותימין.
תאים?
רציתי קרמל מלוח ושוקולד.
אבל זה התאים?
אבל זה היה מיוחד ותימין. מאוד, כי זה למעלה תות ותימין, כאילו בגלייז למעלה, ובפנים יש כזה סוג של קרם, זה כמעט קרם פטיסי, קרם וניל כזה מאוד מאוד טעים. זה אחלה, זה טעים, אי אפשר להגיד שזה לא טעים, זה לא מטוגן, זאת אומרת, זה לא נוטף שמן, אבל זה משהו שצריך לאכול אותו לפני שהם מתים. איך עושה גם סניף בלונדון?
נכון, טענתי שם האמת. אני מתוודה.
זה לא רע. אבל אי אפשר לאכול הכל.
אז תשמעו, אני רוצה לסכם רגע את כל השיחה. אתם שתכם כאן ריארתם על כל מיני דברים
שנשמעים מהדר. רוני לא אוהבת מתוק בכלל.
לא, עשיתם לי חשק. אבל אני רוצה לסכם. אז דבר אחד שלמדנו ממך, נועה, זה שהאוכל האמריקאי מאז ומתמיד הוא מאוד אינסטגרמי, עוד לפני שהיה אינסטגרם.
הקדים את זמנו.
זאת אומרת, זה הרבה נראות, זה המון נראות.
אני חושבת שהוא הסתגנן בשנים האחרונות, כי לא חושבת שאף אחד היה מעיז לצלם קרק פאי אי שם, תדעת, לפני 30-40 שנה, אבל הוא תמיד היה טעים וטוב, ומה שנקרא, לא יעזור כלום, עקרות הבית הפכו אותו ליפה, כי הייתה ביניהן תחרות סמויה.
יפה, והדבר השני שגיליתי ואני רוצה לשאול לכם, זה השתנה שהוא מאוד מתוק, הוא מתאפיין, זאת אומרת, זה לא אוכל שהמתוק בו מאוזן, כמו שמנסים לעשות בהמון מטבחים, אלא זה להפך, בוא נגזים כמה שיותר, נשים על זה גם שברי עוגיות, וגם את המייפל, וגם את האוראו, וגם הכל ביחד, אבל הקרק פאי אולי הוא סמן לאיזה שינוי, כי זה לא המתוק המוגזם.
זה מתוק סופר מוגזם, שלא, את יודעת, זה שהמילה שיבולת שואה לא תוטה אותך, גברת. זה לא בריא.
אוף, ניסיתי.
זה מאוד מתוק, צדקת לחלוטין לגבי, אכן, הכל גדול, מתוק ומוגזם, סופר סייז מי בענק, וגם קרק פאי הוא מאוד מאוד מסוק.
אז לא, אז זאת אומרת, עדיין, זה עדיין המתוקים של היום מתאפיינים במתיקות יתר. אני לא, לא מסמנת פה איזה שינוי.
לא.
אוקיי, לא, לא. טוב, לא צריך, לא צריך. אז, טוב, עשית לנו המון מתוק, ובאמת נראה שהיית בגלגול קודם אמריקאי. תקשיבי, זה היה כמו לדבר. שכנעת אותנו. עשית משל בשיחה הזאת. תודה רבה לך, נור.
תודה רבה לכם.
המון תודה, היה כיף. ביי ביי.
ביי.
אז שירי, אנחנו מסיימות את התוכנית הזאת עם המתוק. עם המתוק, אנחנו מאחלות לאמריקאים וגם לנו, כי אנחנו איכשהו מושפעים מכל זה, בחירות טובות, ושיהיו תוצאות מספקות, ושאף אחד לא ישתולל אחר כך. בואו, לכו לאכול משהו טוב, תשתו משהו
כמול,
טוב.
כמול גוקמולי, אנשים, לכולם.
אמרה לך רימה שזה לא גוקמולי,
זה טעים.
לא. תאכלו משהו, לא להשתולל אחרי הבחירות, אז באמת, שיהיה רק טוב. תודה רבה לירה וקסלר, תודה רבה שהיית איתנו, ולאלת זוהר, ואנחנו אומרות ביי ביי.
Unicorn. High Destruction leads to a variable, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.